ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף חף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 6 שורות מלמעלה. אנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא כללי. הסבר המשנה בעניין כסף ושטר. יש להעיר דבקריאת המשנה נראה שיש בה שתי שיטות, רבי מאיר וחכמים. אבל בהמשך הגמרא תציע שיש בה 3 שיטות. הנושא המיידי, שיטת רבי מאיר בשחרור עבד על ידי כסף ושטר. בכסף על ידי אחרים דווקא. אנחנו הסברנו בשיעור הקודם לכוונה שאדם חיצוני נותן ישירות לאדון של העבד כנעני כסף לשם שחרור העבד. בשטר על ידי עצמו דווקא. כלומר, הבעלים, האדון, נותן שטר שחרור לידי העבד עצמו. מבחינת מבנה הגמרא, אנחנו נראה צורת פפיון שמבליט את השמות רבי מאיר וחכמים, ואנחנו רואים, היינו במשנה מחלוקת רבי מאיר וחכמים, אבל כאן הגמרא תדגיש מחלוקת חיצוני שקשור מאוד לסוגיה, מחלוקת רבי מאיר וחכמים עם זכות הוא לעבד כנעני שיצא מיד רבו לחירות. אני אקדים ואומר שזה נוגע ישירות לעניין זכים לאדם שלא בפניו ולא חווין לשון חובה לעשות משהו חיסרון או רע לבן אדם, ואין חווין לאדם אלא בפניו. אנחנו כעת נוסיף שאנחנו נראה שימוש בפס כפול, שלבי בירור בעניין קונה עצמו בכסף על ידי אחרים, מדעתו של העבד או לא. כעת הגמרא, וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים. זה שיטת רבי מאיר. בכסף על ידי אחרים אין, אבל לא על ידי עצמו. שוב פעם, אחרים נותנים הכסף ישר לאדון, אבל לא לעבד. ורשי בשורה שלישית אומר, על ידי עצמו, לא שאם נתן לו כסף לבדות את עצמו, אינו פדוי. דמה שקנה עבד, קנה רבו. זה כאילו אתה נותן את הכסף ישירות לרב, אבל לא לשם פדיון. לכן רבי מאיר סובר שרק אם אתה נותן את הכסף, אם האחרים נותנים את הכסף ישירות לאדון, אז הוא לשם פדיון, אז העבד יוצא לחירות. במאי עסקינן, שואל הגמרא, אנחנו אמרנו שקנה עצמו על ידי אחרים. במה מדובר? אי למה שלא מדעתו, כלומר העבד לא מודע לזה, מכתי. מה אנחנו נעיין בסוגיה? שמענה לרבי מאיר דאמר, חוב הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות. כלומר זה חיסרון, זה לא טוב לו, זה רע לעבד שיצא מיד רבו לחירות. והסיבות לכך שאם למשל הוא היה עבד של כהן, ואז כשהוא היה עבד של כהן הוא יכול לאכול בתרומה, עכשיו שהוא יצא מאדון זה פוסל אותו מאכילת תרומה. ואם הוא עבד לבעלים שהוא ישראל, הוא אוסרו בשבחה, שכל זמן שהוא עבד מותר לו בשבחה. ורשי מציין דשכיח עלי פריץ עלי, דרך חיים שמאפיין עבדים ושפחות, ש נגיד מצד התאווה שבן אדם, זה מסוגל לספק לו תאוות שאין אצל בן חורין, שאסורים לבן חורין. אז לכן רבי מאיר סובר שזה חוב לעבד שיצא מיד רבו לחירות. ועכשיו אתה מציע שמתן כסף לאדונו זה שלו מדעתו של העבד, ואז הוא השתחרר, הוא תנין הזכין לאדם שלו בפניו, ואין חווין לו אלא בפניו. אז אם הוא לא מודע לכך, זה נגד הכלל, שלא עושים פעולה שזה לחובתו של אדם, אלא אם כן הוא משותף לזה, הוא יודע מזה, אלא פשיטה מדעתו. העבד מודע. כמש מלן, והחידוש של המשנה היא על ידי אחרים אין, על ידי עצמו לא. הם נותנים את הכסף לעבד כדי שיתן את זה לאדונו, זה לא מועיל. על מה? מה מועיל מכאן? אין קניין לעבד בלא רבו. ומיד שהיו נותנים את הכסף לעבד, זה כמו שאתה שם את הכסף בכיסו של האדון. אני רוצה ללמוד יחד איתכם רשי ותנינה, אין חווים לאדם, אין אדם יכול לעשות שלוחו שלו מדעתו לדבר שהוא חובה או הפסד, והכי תני מתניתין דנפדה על ידי אחרים שלו מדעתו. נמשיך בגמרה. אי הכי שמדובר מה מדעתו, אימה סיפה בשטר על ידי עצמו, וניתן להבין מכאן על ידי עצמו אין, על ידי אחרים לא, שאין אחרים יכולים לקבל גט שחרור עבור העבד. והיא מדעתו שאמר לו קבל גיטי, העבד אומר לפלוני קבל גיטי, על ידי אחרים אמר לו, מה הבעיה אם אחרים יקבלו את השטר מדעתו של העבד? וחיתי ממאי על ידי עצמו שכתוב במשנה אף על ידי עצמו ובוודאי על ידי אחרים. והכמש מלן, והחידוש שמלמדת אותנו את המשנה, דגיתו וידו באים כאחד, שברגע שאתה שם את הגט שחרור ביד העבד, הוא משתחרר, כמו גיטו וידו, וידו כמו הבעלות על עצמו באים כאחד. אבל כמו שואלת, והלא תני הכי דתניה, בשטר על ידי עצמו ולא על ידי אחרים, דברי רבי מאיר. אז להגיד שפירוש המשנה הוא אף על ידי עצמו, זה לא נכון, כי אתה אומר אף על ידי עצמו בוודאי על ידי אחרים, בזמן שרבי מאיר בפירוש לא על ידי אחרים. אמר אביי, יש פה צורת בית שמבליק אביי ועוד כמה שורות רבה, והסברנו בשוליים, אביי ורבה מסבירים שיטת רבי מאיר. אמר אביי, לעולם שלא מדעתו. אז השאלה חוזרת, אם כן בכסף על ידי אחרים, למה זה מועיל? הרי חוב הוא לא. ושני כסף, הועיל וקני לי בעל כורחי, מקני לי בעל כורחי. מאחר שעבד נקנה בכסף ללא הסכמה, גם בעל כורחו הוא נקנה, אז גם מקנים לו את עצמו בעל כורחי. שורת אמר, אי הכי שטר נמי, אז עם אותו רעיון, שיועיל שטר גם כן על ידי אחרים לפי הסברה הזאת. אם קונים אותו בשטר בעל כורחי, אז מקנים לו שטר בעל כורחי. הגמרא עונה, אין להשוות בין כסף לשטר. היי שטרה לחוד והי שטר לחוד. שטר של קניין, שטר שהוא קונה באמצעותו העבד, זה לשון קניין. מה שאין כן שטר שמשחררים בו את עבד, הוא כתוב בלשון שחרור. שואלת אומר, החינמי, אי כספה לחוד ואי כספה לחוד. יש כסף שבו אתה קונה את העבד, ויש כסף שמשחרים את העבד. הגמרא עונה, אין, זה לא דומה בכל אופן לשטר. טיב המאה חד הוא. מטבעות הם כולם דומים. אין ניכר הבדל ביניהם. ולכן, בעניין כסף, אנחנו אומרים, אומרים את הסברה, מאחר שקונה אותו בעל כוחו, גם משחרים אותו בעל כוחו. והסברה הזאת מאפשרת לנו להתגבר או לגבור על על הכלל שאין חבין לא לאדם אלא בפניו. אז עד כאן אנחנו שאלנו שאלה, hey, במאי עסקינן, האם זה מדעתו של עבד או, לא, או שלא מדעתו של עבד. אז הסברנו שמדובר שלא מדעתו של עבד, וגם הסברנו איך זה שכסף על ידי אחרים. רבא אמר, וגם רבא בדעה שמדובר שלא מדעתו. למה אם כן בכסף על ידי אחרים זה מועיל? מה לגבי הרי אין חבין לאדם אלא בפניו? אז הוא מסביר, רבא אמר, כסף קבלת רבו גרמה לו. והרב האדון הוא לא שלוחו של העבד. לכן הכלל שאמרנו אין חבין לאדם אלא בפניו, וגם רשי היה מאוד מדויק שראינו מקודם, נחזור לרשי למעלה, ותנינה אין חבין לאדם, אין אדם יכול לעשות שלוחו שלא מדעתו לדבר שהוא חובה או הפסד. אנחנו פה לא מדברים על שלוחו. הרב אינו שלוחו, אלא לצורך עצמו הוא מקבל את הכסף. הוא מקנה, הוא משהו מאליו. זה לגבי הכסף. למה כסף הידי אחרים מועיל? שטר קבלת אחרים גרמה לו. אם אתה רוצה לומר שגם את השטר שיהיה על ידי אחרים, זה לא. כי אחרים שמקבלים השטר עבור העבד, הם פועלים כשלוחים של העבד. וחזר הכלל, אין חבין לאדם שלא מדעתו. וחכמים אומרים, בכסף על ידי עצמו. בכסף על ידי עצמו, אין על ידי אחרים לא. אז אם העבד מחזיק בכסף, כסף שכמובן אנחנו הסברנו בשיעור הקודם, נתנו לו, לעבד, את הכסף על מנת שאין לרבו רשות בו. אז העבד לוקח את הכסף הזה ומשלם את אותו לאדון, אז הוא משתחרר. על ידי אחרים לא. שעות רמה, עמי, נהי נמי דשלא מדעתו, נניח שהפעולה נעשית שלא מדעת העבד, מכתי שמענה להו לרבנה, דיאמרי, זכות הוא שיצא מתחת יד רבו לחירות. זה דבר טוב לעבד. הוא תנינה זכין לאדם שלא בפניו, ואין חבין לו אלא בפניו. אז למה שנאמר שעל ידי אחרים לא? וכי תימה, מהי על ידי עצמו, מה שכתוב במשנה בכסף על ידי עצמו, מה פירוש הדבר? אף על ידי עצמו, ובוודאי על ידי אחרים. וכמה שמלן, זה שאומרים אף על ידי עצמו, דייש קניין לעבד בלא רבו, לפי הכיוון הזה של הרבנן, בניגוד למה שאמרנו בשיטת רבי מאיר. וכאן יהיה אפשרות לעבד להחזיק כאן בכסף, ולא אוטומט עובר לרבו. זה הכוונה, יש קניין לעבד ולא רבו, כי כשנותנים לו כסף על מנת שאין רבו רשות בו, זה תופס. אז אם אנחנו נלך על הדרך הזה, אז אנחנו מסבירים שעל ידי עצמו, הכוונה אף על ידי עצמו, היא הכי אימה סיפה, בשטר על ידי אחרים. מה משמע במשפט הזה בשטר על ידי אחרים? ולא על ידי עצמו. למה שלא יהיה מועיל על ידי עצמו? קיימלן דגיתו וידו באים כאחד, וכי תימה מי על ידי אחרים, אף על ידי אחרים, הוא בוודאי על ידי עצמו, ואקמשמן זה שאחרים יכולים לקבל את השטר עבור העבד, מלמד, דזכות הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות. אז אם כן, אי הכי, נעבינו ונתנינו. עד עכשיו, אם תגיד שבניין הכסף הוא אף על ידי עצמו וגם על ידי אחרים, ובשטר אתה אומר על ידי אחרים וגם על ידי עצמו, אז נערבינו ונתנינו, היה אפשר לשלב את שניהם במשפט קצר יותר, ככה, בכסף ובשטר, בין על ידי אחרים, בין על ידי עצמו, ולא כתוב כך. אלא פירוש, נגיד פירוש הדברים הוא כך, בכסף, בין על ידי אחרים, בין על ידי עצמו. והסברנו את הרציונל, את הסברה שעומד מאחרי הדבר הזה, שעל ידי אחרים הרי זכות הוא לעבד שיצא לחירות, לפי החכמים, ועל ידי עצמו יש קניין לעבד בלא רבו. בשטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. וזה אומר לנו שנכון, זכות הוא לעבד שיצא מיד רבו, אבל למה לא על ידי עצמו? כי לפי הגישה הזאת, לא אומרים גיתו וידו באין כאחד. ורבי שמעון בן אלעזר הוא. הסיפה שמדבר על שטר רק על ידי אחרים, זה שיטה שלישית בתנאים, זה שיטת רבי שמעון בן אלעזר. דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר אף בשטר על ידי אחרים ולא על ידי עצמו, ושלוש מחלוקות בדבר. וכאן רשי מפרש, הוא מפרט את כל אחד מהשיטות, ואנחנו גם כן הוספנו בשולי הדף שלנו טבלה. אנחנו נלמד ביחד את הרשי שמסכם את שלושת השיטות. רשי, דיבור מתחיל, ושלוש מחלוקות בדבר. רבי מאיר איתלי בכסף על ידי אחרים ואפילו שלא מדעתו, ולא על ידי עצמו, די אין קניין לעבד בלא רבו. ובשטר על ידי עצמו ולא על ידי אחרים שלא מדעתו. למה? דחוב הוא לא, וכפי שאמרנו אין חבים לאדם שלא בפניו. ואם מדובר שלא מדעתו, זה יהיה בעיה. וכסף אף אגב דחוב הוא לא, קבלת רבו גרמה לו, וכפי שהסברנו מוקדם יותר, והרב אינו פועל כשליח, ולכן הכלל שאין חבים לאדם שלא בפניו לא תקף. רבי שמעון בן עזר איתלי בין בכסף בין בשטר על ידי אחרים, שזה מועיל לשחרר אותו, דקסבר זכות הוא לא, ולא על ידי עצמו. דגבי כסף איתלי אין קניין לעבד בלא רבו, וגבי שטר לתלי גיתו וידו באין כאחד. כדקטני אף בשטר, נשלים את המשפט, אף בשטר על ידי אחים ולא על ידי עצמו, וכל שכן בכסף, כלומר רק על ידי אחרים. אלמה בתרוויו כסף בשטר איתלי על ידי עצמו לא, ורבנן דמתניתין איתלהו בכסף בין על ידי אחרים בין על ידי עצמו, יש קניין, כלומר יש קניין עבד בלא רבו. אחרים, איך כסף מועיל על ידי אחרים? דזכות הוא לא, להשתחרר, וזכין לאדם שלא בפניו. וכן בשטר, בין על ידי אחרים, בין על ידי עצמו. ודקאי מלן גיתו וידו, באים כאחד, כרבנן, עבדינן די. הכלל הזה, שהוא מפורסם, זה לפי הרבנן. כפי שראינו מקודם, לא כמו רבי שמעון בן אלעזר. V'hai delo alvinu v'taninu mishum the seifa seifa shemedaber b'shtar adei achrim zelo toshita shebo uzkar kesef mishum the seifa rabshim v'nalazar hi aval reisha שחכמים אומרים בכסף ידי עצמו הכי כאמולי רבנן רבי מאיר אף בכסף לא רק שטר אף בכסף הידי עצמו יש קניין כן, יש קניין לעבד בלא רבו וכל שכן הידי אחרים וזכות הוא לא וכל שכן שטר נחזור לגמרא אמר רבא מהי טעמה דרבי שמעון בן אלעזר שאומר בשטר רק על ידי קבלת אחרים תשובה גמר גזירה שווה למאישה מה אישה עד שיוציא גט לרשות שאינה שלו הבעל מגרש את אשתו ומוציא את הגט לידי האישה האישה היא רשות שאינה שלו אין לבעל בקניין הגוף אף עבד נמי עד שיוציא גט לרשות שינה שלו עד שהאדון נותן את הגט לאן אמרנו אחרים אחרים זה רשות שינו שלו רשי בשורה האחרונה שינה שלו של רבו ורבנן גמרי אחי עכשיו הסברנו את השיטה של רבי שמעון בן אלעזר הגזירה שווה קיימת גם לשיטת הרבנן, אז מה הם לומדים משם? הרבנן גם מיהכי, מה אישה מקבלת גיטה, אף עבד מקבל גט. אנחנו חוזרים לגמרא, ונשים לב שכעת אנחנו מתחילים שאלה ארוכה, שממשיך לעמוד ב' עד שורה שלישית, שישית. באי רבה. אנחנו עוברים לעמוד ב', ורב שמעון בן אלעזר, שהוא אמר עבד אינו מקבל גיטו עבד כנעני מהו שיעשה שליח כלומר מהו שהעבד כנעני ימנה מישהו אחר להיות שליח לקבל גיטו מיד רבו כיוון דגמר לה מאישה כאישה כמו שאישה יכולה למנות שליח, אז גם העבד יכול למנות שליח. או דלמה, אישה דאי היא מצי מקבל גיטה, שליח נמי מצי משביה. האישה, מאחר שהיא עצמה יכולה לקבל את הגט, היא יכולה למנות שליח לקבל עבורה את הגט. עבד דאי הוא לא מקבל גיטה, כפי שראינו שיטת רבי שמעון בן אלעזר, הוא עצמו לא יכול לקבל את הגט, שליח נמי לא מצי משבי. אז השאלה נשאלה, תשובה, בתר דבעיה הדר פשטה, כמו הצד הראשון, כמו א', גמר לעלה מאישה כאישה. ושוב פעם, זה אומר, כמו שאישה יכולה למנות שליח לקבל את גיטה, גם עבד כנעני יכול למנות שליח לקבל עבורו גט. עכשיו אנחנו ממשיכים עם קושיה ארוכה, כפי שזה מסומן אצלנו בגמרות המסומנות השס עוזר, שש שורות. ואלה דיאמר רב הונה ברג רב יהושע הני כהני הכהנים שעובדים בבית המקדש מקריבים קורבנות וכידוע רק כהן יכול להקריב קורבן זר לא יכול להקריב קורבן ורב הונה ברג שאומר הני כהני שלוחי דרחמנה נינו הם פועלים כשליחות מן השמיים ולא שלוחי דידן למה בואו רק נפרש בעלים מביאים קורבן לבית המקדש ישראל מביא קורבן לבית המקדש והכהן מקריב את הקורבן האם הכהן פועל כשליח של בעל הקורבן אז לפי רבון המשל לא אני כאן אני קורא עוד פעם שלוחי דרחמנה נינו הם ממונים מן השמיים להיות שלוחים לקורת קורבנות תהי סרקה דייטה שלוחי דידן נינו מי היקה מידי אם היית מגדיר את הכהן כשליח שלנו מעניין שליחות, מי כמידי דנן לא מצין הרב דינה, ואין הוא מצי אבני? לפי הסברו של רב הונה, אדם לא יכול להיות שליח במקום בעלים שהם עצמם לא יכולים לעשות. אם הבעלים יכולים לעשות משהו, אז הם יכולים למנות שליח על כך. אם הבעלים אינם יכולים לעשות כמו זר, הוא לא יכול להקריב קורבן, אז הוא לא יכול למנות כהן. אז איך נגדיר את הכהן? הם לא שלוחים של הבעלים, הם שלוחי דרחמנה. ועל זה אנחנו שואלים לאור ההסבר שאמרנו מקודם, ולא, מה, האמת כך שדבר שאני לא יכול לעשות, אז אני לא יכול למנות שליח? והעבדה, מה הסיפור של העבד כנעני שאמרנו מקודם? די הוא לא מצי מקבל גיטי, לפי רב שמעון אלעזר הוא לא יכול לקבל הגט שחרור, ושליח מצי משווי, ודרך הגזירה השווה שהזכרנו מקודם, הוא יכול למנות שליח על כך. נסתכל ברש"י. רש"י מוסיף עוד נופח בדיון פה בגמר שאנחנו לא הזכרנו. דיבור המתחיל והעבד, שאמרנו שהוא עצמו לא... סליחה, אני רוצה, טעיתי, אני רוצה לקרוא את הרש"י לפני זה, שלוחי דרחמנה נינו. כך אמר רב הונא ברי וישועה, ולא שלוחי דידן. ונפקא מינה, זה שאנחנו מגדירים את הכהן כשליח דרחמנה ולא השליח שלנו, למודר הנאה מכהן. אדם שנדר הנאה לא ליהנות מכהן מסוים. שהכהן הזה שהוא מודר הנאה, מותר להקריב קורבנותיו, כי הוא לא פועל בשליחות אותו מדיר. והמילתא באיילן בנדרים, פרק אין בין עמודה, הסוגיה הזאת מופיע שם בנדרים, וממשיך רש"י, והעבד, אמרנו שהוא עצמו לא יכול לקבל את הגט, אבל הוא יכול למנות שליח. והיך יליף רב הונה מהי טעמה היתר בהקרבה למודר הנאה. מהתקדים של עבד אנחנו רואים שאפשר להיות שליח של פלוני, למרות שהוא עצמו לא יכול לעשות את הבעולה, ואז אם מדובר במודר הנאה, אז איך הכהן, שנכון הוא לא יכול להיות הכהן הוא שליח של הבעלים, נכון הבעלים לא יכולים להקריב את הקורבן, ובכל זאת הוא הכהן יכול להיות מוגדר כשליח של הבעלים, אז איך רב הונה יכול ללמוד היתר לכהן להקריב קורבנות של אדם שהוא מודר הנאה ממנו? ממשיך הגמרא, ולא היא, אין להשפות וללמוד דיני שליחות אצל כהנים וקורבנות ממה שאמרנו אצל עבד. ישראל לא שייכי בתורת קורבנות כלל, לכן השליחות שם זה רק שלוחי דרחמנה. עבד שייך בגיטין. תתניה, נראים הדברים שעבד מקבל גיטו של חברו מיד רבו של חברו, אבל לא מיד רבו שלו. נחזור על זה עוד מעט, רק נציין שמאחר שעבד שייך בעניין גיטין, נכון אם הוא עצמו לא יכול לקבל גיטו בגלל מה שאמרנו שהגט לא יצא מרשות רבו, זה לא אומר שהוא לא שייך בעניין גיטין. הוא יכול, כמו שקראנו כאן עכשיו בברייתא, עבד יכול להיות מקבל גט לחברו, כוונה לעבד של מישהו אחר. הוא אינו עבדו של רבו אלא של מישהו אחר, אז הבעלים של אותו עבד אחר יכול לתת לעבד הזה גט, והנה הגט יצא מרשות האדון והעבד ההוא משוחרר. אני רק אקרא את הברייתא עוד פעם. נראים הדברים שהעבד מקבל גיטו של חברו מיד רבו של חברו, אם נגיד ראובן ושמעון, ראובן בעלים של עבד א' ושמעון בעלים של עבד ב', עבד ב' יכול לקבל גט שחרור מראובן, ועל ידי קבלת עבד ב', עבד א', העבד שראובן, יצא לחירות. זה הכוונה, מקבל גיטו של רבו, מיד רבו של רבו, אבל לא מיד רבו שלו. אם היה מצב של שני עבדים שייכים לאדון אחד, אז האדון לא יכול לתת את הגט שחרור לאחד מהעבדים כדי שהעבד השני שלו ישתחרר, כי אז הגט לא יצא מרשותו. וראינו במשנה, ובלבד שהכסף משל אחרים. כעת נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, במאי כמפליגי הדעות לגבי שחרור העבד על ידי כסף. מבחינת מבנה, אנחנו נראה מעוינים במרווח בין הגמרא והתוספות ממוספרים 1 עד 3, ניסיונות להסביר המחלוקת. ובעוד כמה שורות נראה משולשים האמוראים שמביאים הסברים 2 ו-3. ופס כפול מדגיש את הביטוי והכה במאי עסקינן. עכשיו הגמרא, ובלבד שיהיה הכסף משל אחרים. זה מה שראינו בסוף המשנה, שהעניין או התיאור שם הוא שנותנים כסף לידי העבד, אבל מתנים שלא יהיה רשות לרבו בו. אבל אצל רבי מאיר ראינו שבכסף על ידי אחרים, לא כמו שמופיע בספר של המשנה, עובד שיהיה הכסף משל אחרים, אלא הכסף של האחרים, הכוונה, אחרים נותנים את הכסף ישירות לאדון, ולא מועיל התנאי שעל מנת שאין רשות לרבו בו. כך אמרנו עד עכשיו. נעימה והה כמפליקי. נציע כעת שלב ראשון, שבכך הבנת מחלוקת התנאים. דרבי מאיר סבר, הוא זה שמר כסף על ידי אחרים, אין קניין עבד בלא רבו, ואין קניין אישה בלא בעלה. ורבנן סברי שהם אמרו שכסף על ידי עצמו, אבל ייתנו ועד שיהיה משל אחרים. והרבנן סוברים, יש קניין לעבד בלא רבו, אם נתנו את כסף הפדיון לעבד והיתנו על מנת שאין לרבו רשות בו, אז זה מועיל, זה נחשב של העבד. ויש קניין לאישה בלא בעלה. האם זה המחלוקת? אמר רב ששת דכולי אלמא, אין קניין לעבד בלא רבו. אם נתנו כסף סתם לעבד, באמת גם לפי הרבנן, אין קניין לעבד בלא רבו. אני חוזר שוב פעם, אם נתנו לו סתם, ואין קניין לאישה בלא בעלה. יש ברשי שתי כוכביות, אנחנו נפנה לשם. קניין דאישה ובעלה בעלמה הצטריכה לן ואישה כי עבד, הואיל ובעלה זכאי במעשה ידיה ובמציאתה. וכי איכי דפליגי לעניין מתנה בעבד, עיקר למשמע דועדין באישה. אנחנו חוזרים לגמרא. אז לכו לאלמה אמרנו אין קניין לעבד בלא רבו, והכה במאי עסקינן, דאקני לי אחר מנה, מישהו אחר יקנה כסף לעבד ואמר לי, על מנת שאין רבך רשות בו. נכון, הסברנו את זה מוקדם יותר, אבל זה היה על פי מה שראינו ברשי וכולי, וכאן אנחנו רואים את זה בשלבים תוך כדי לימוד הגמרא. אז הכלל שאין קניין לעבד ולא רבו, זה נכון כשמדובר במתן כסף לעבד סתם. אבל אם נתנו כסף לעבד עם התניה על מנת שאין לרבך רשות בו, בזה קיים המחלוקת. רבי מאיר סבר כי אמר לי כני, כני עבד וכני רבי, זה מיד עובר לאדון, וכי אמר לי אמנת, לא כלום כמר לי. זה לא שווה, זה לא מועיל כלום. ורבנן סברי, כיוון דימה אמנת, ההני לתנאי, התנאי מועיל. ורבי לזר אמר, כל כי היגב נדקולי אמר לו פליגי, דקני עבד וכני רבי, גם עם תנאי. והכה במאי עסקינן, כגון דאקני לי, אחר, מנה, מישהו הקנה לעבד כסף, ואמר לי, על מנת שתצא בו לחירות. אבי מאיר סבר, כי אמר לי, קני, קני עבד וקני רבי, וכי אמר לי, על מנת, לא כלום כמר. ורבנן סברי, לדידי נמי, הלא כמה קני לי, גם לעבד הוא לא הקנה את הכסף ככה, דהה לא אמר לי, אלא על מנת שתצא בו לחירות. וכאן אנחנו מתחילים שאלה שמסומן אצלנו בגמות המסומנות כשאלה ארוכה, שממשיך עד כמעט אמצע חבד עמוד א', ואנחנו נסתכל קודם בשוליים תחת הכותרת נושא, לאור הסברו של רב לזר, תמחלוקת רבי מאיר וחכמים לעניין שחרור על ידי כסף, הינו במקרה שאחר יקנה כסף לעבד בתנאי של על מנת שתצא בו לחירות, לרבי מאיר לא מועיל, חכמים מועיל, הגמרא מעלה קושה, וזה מהווה סתירה בין מה שרבי מאיר וחכמים אמרו במקום אחר. עכשיו הגמרא, ורמי דרבי מאיר עד רבי מאיר, ורמי דרבנן עד רבנן. אני מקדים ואומר, מסוגייתנו משמע דהכסף שניתן לאישה מיד שייך לבעלה. אנחנו עד כאן במשך הסוגיה עד עכשיו השווינו במה שאנחנו אומרים לגבי עבד למה שומעים לגבי אישה. אז לפי רבי מאיר, כמו שהקנייה לעבד הוא לא נחשב שהעבד קונה כלום, גם אם ההתניה הזאת על מנת שתצא בו לחירות, אז משמע שכסף שניתן לאישה מיד שייך לבעלה. אנחנו אומרים שזה בסיס להעלות קושיה של סתירה, דתניה. אנחנו ממשיכים לחף דלת עמוד א', וכדי להתקדם בגמרא צריכים הקדמה קצרה. אנחנו עוד מעט נדבר בעניין פדיון מעשר שני, והכלל הוא שאדם שפודה פירות מעשר שני שלו, הוא פודה את הפירות בשווי הפירות פלוס חומש, אז הוא צריך להוסיף חומש כשהוא פודה את פירות עצמו. אדם זר, אדם אחר שבא לפדות פירותיו של חברו, של פלוני, הוא יכול לפדות את הפירות והוא לא מוסיף חומש. אז אם אדם שייך לפירות, נקרא לזה כך, אז הוא מצפים ממנו להוסיף חומש. אם הוא מנותק, אינם נחשבים שלו, אין תוספת חומש. ואנחנו ממשיכים כעת בגמרא. אין אישה פודה מעשר שני בלא חומש. ואהב אמינה כעת שמדובר פה במעשר שני מסתי בעלה. והאישה היא לא יכולה לבדות בלי תוספת חומש, כי אישה היא כמו בעלה. אין לה, נגיד לזה, אין לה קניין בפני עצמה. זה התנא קמא. רבי שמעון אלעזר אומר משום רבי מאיר, אישה פודה מעשר שני בלא חומש. כי היא אינה כבעלה. היא, בניגוד למה שאמרנו מקודם, יש לה קניין בלי בעלה. היחידה מי. אז אנחנו רוצים לברר יותר על מה מדובר פה בעניין פדיון מעשר. אם למה בזוזי דבעל ומעשר דבעל, שליחותי דבעל כעבדה, אז יהיה לנו קשה להבין המאן דאמר שפודין בלא חומש. ואלא בזוזי דידה ומעשר דידי. אז על זה אנחנו אומרים, זה גם לא יכול להיות הפירוש, איש אמר רחמנה ולא אישה. אנחנו נסתכל ברשי וגם רק נקדים ונאמר שמה שאנחנו נלמד עכשיו הוא שנוי במחלוקת ראשונים, אבל אנחנו נסתפק בדברי רשי שאומר איש אמר רחמנה ולא אישה, איש ממעשרו אמר רחמנה ולא אישה ממעשר בעלה, דאישה כאחר דמיה. אז אם מדובר בכסף שלה, ואגב, מה פירוש כסף שלה? אומר רשי דנכסי מלוג, זה כסף שהיא הכניסה מביתה לנישואין, זה זוזי דידה, נכסי מלוג, זה בהחלט יכול להיות שלה, ללא קשר לסוגיה שאנחנו דנים בו, מיד שאישה קונה משהו זה מיד שייך לבעל, כי אנחנו מדברים פה על, לפי השלב הזה בזוזי דידה נכסי מלוג, זה אלו, עוד פעם אני אומר, כספים שהגיעו לפני נישואה והיא הכניסה אותם לנישואין. האם מדובר עוד פעם בזוזי דידה ומעשר דידי? לא, כי אז ודאי אין צורך להוסיף חומש. ואז לא יהיה מובן תנא קמא. אלא לאו כי היי גוונה, דאקני לי אחר מנה. ואמר לה, אני אומר לה אישה, אני נותן לך את הכספים האלו, על מנת שתבדי בו את המעשר, ויוצא כך, ואיפך שמן אלוהו. כי מה אנחנו אומרים פה? אדם אחר נתן לה את הכסף, ורבי מאיר אומר שהיא פודה בלי חומש. אז זה ההפך למה שאמרנו בעמוד הקודם. אם אנחנו אומרים כך, על מנת שתפדי בו את המעשר לחכמים, על מנת לא כלום כאמר והווה של בעלה, ורבי מאיר מועיל, וזה ההפך ממה שאמרנו מקודם. ורשי כותב פה בדיבור המתחיל על מנת שתפדי בו וכו', שתהיה כאיש אחר לבדוק בלא חומש. לכן מישהו הקנה לה את הכסף על מנת שתפדי בו את המעשר, מה היה המטרה? שהיא תהיה כמו אחר. רבנן סברי כי אמר לה כני קנה לי בעלה, וכי אמר לה על מנת לאו כלום הוא, הלכך זוזי אבו נמי דבעל ושליחותי עבדה, וזה איש ממעשרו קרינה בי. זה לא כמו שאמרנו מקודם איש ולא אישה, כי היא פועלת בשליחות הבעל. ורבי מאיר סבר לדידה גופה לא אקנינה אלא להכי שתהי כאיש אחר לבדות בלא חומש. וכמו שאמרנו מקודם, זה ההפך ממה שאמרנו בעמוד א'. איך נצא מזה? אמר אביי, היפוך, יש פשוט להפוך את השיטות, ואז מה שאמרנו בעמוד א' יהיה תואם למה שאנחנו אומרים פה. רב אמר לעולם לא תיפוך. והכה, הסיפור פה עם המעשר והמחלוקת רבי מאיר ותנא קמא, במעשר דעתה מבי נשה עסקינן. זה מעשר שני שהיא ירשה מבית אביה. לא כמו שחשבנו מקודם, מעשר שני של, של, של שדות בעלה. אז מדובר שוב פעם במעשר שני שירשה מבית אביה. ורבי מאיר לתמר, רבי מאיר פה שאומר שהיא פודה מעשר שני בלא חומש, אמר מעשר ממון הקדישו. יש במקומות אחרים אומרים ממון גבוה, זה שיטת רבי מאיר, שמעשר ממון הקדש הוא ולא קני לבעל. זה ממון גבוה, ממון הקדש, ולכן זה לא שייך לבעל. אם זה לא שייך לבעל, אז היא פודה בלי תוספת חומש. והבנן תמה יודע מממון הדיות הוא וקני לבעל, הלקח שליחותה דבעל כעבדה, ולכן החכמים אומרים שהיא מוסיפה חומש. והרשי כותב, דעיתי מבינה ששמי דביה והיה לו מעשר שני וירשתה עם שאר נכסים. ויושע בא לה לאחר מכאן, ההגדרה הלכתי ליושע כזאת, נכסי מלוג אין. והיא לקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. זה דבר כללי בעניין נכסי מלוג, ובימי לתמי, תאמר לכמה פרק שני, מעשר ממון גבוה הוא, ואכילתו משולחן גבוה הוא. ילקח אינו כשאר נכסים למקנה בעל בתקנתא דתיקון רבנן, פירות לבעל, מה שהזכרנו מקודם, שנכסי מלוג הם כך שהבעל יכול לקנות קרקע והוא נהנה מהפירות, זה לא שייך פה. ילקח לא זכי בי וכי פרקע לי בזוזי דבעל, כשהיא פודה אפילו אם מדובר בכסף של בעל, לאו ממעשרו הוא. זוזי דחד ומעשר דחד. הזוזי של הבעל והמעשר של גבוה. והבנן לתמה יודע מממון הדיוטו. וחי אלי תקנת דרבנן. ופירות לבעל כשאר נכסי מלוג. וכיוון דבזוזי דבעל פלקה, מאחר שהיא משתמשת בכספים של הבעל לפדות, והבעל נחשב יורש או נחשב בעלים על הרכוש הזה, באי חומש. יש צורך להוסיף חומש, כי זה נחשב שלו והיא פועלת בשליחותו. עד כאן שיעורנו להיום.